אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל האקדמיה, בהגשת רלי בריל, תוכנית הלימודים, מחקר ומה שביניהם, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
שלום, שלום לכולם, מה שלומכם, מה העניינים? אנחנו היום בעוד תוכנית של כל האקדמיה עם רלי בריל, תוכנית הלימודים, מחקר וכל מה שבין לבין. היום יש לי אורחים מיוחדים, אנחנו תכף נציג אותם. נדבר היום קצת על צעירים יוצאי אתיופיה באקדמיה ובכלל, אולי קצת לפני, בעקבות כל האירועים האחרונים גם שקרו, נראה לי שיש הרבה מה להגיד, נכון?
כן.
אז אנחנו כבר נתחיל. ובינתיים התפקיד שלכם זה לשתף את כולם, את כל מי שצריך לראות את השידור הזה. תשתפו חברים, אנחנו כבר מתחילים. מה שלומכם?
בסדר גמור, מה איתך?
עודד, מקונן, איזה כיף לראות אתכם פה איתי היום. אני יכולה לספר לכם שהתוכנית הזאת הייתה די ספונטנית. אני די כנה עם הצופים שלי.
לגמרי.
התוכנית הזאת הייתה באמת ספונטנית. בדרך כלל התוכניות כבר מאוד מאוד קבועות ומסודרות, ואיכשהו התפספס, ואני חושבת שלא סתם. יש לי הרגשה שככה אני מאוד מאמינה שדברים לא קורים סתם, ובאמת יש לנו הזדמנות, אני לא רוצה להגיד לצעוק, אני לא אוהבת לצעוק, אני לא אחת שצועקת, אבל באמת... לתת איזושהי אמרה, לספר קצת אולי מבפנים, איך הדברים עובדים, מה קורה, מה אפשר לעשות אחרת, וכמובן לדבר על אקדמיה, כי זו התוכנית.
כן, בטח.
אז אולי נתחיל קצת בלהכיר אתכם. עודד, אתה סטודנט.
כן.
בוא תספר לנו קצת מה אתה לומד, איפה.
אני סטודנט שנה ג' לחינוך, במכללת אורות ישראל.
כן.
וזהו, אני עוד מעט מסיים את הלימודים.
כן.
אני מקווה להתקדם.
כן, זה בטוח. אנחנו תמיד קדימה. כבר באקדמיה זה כבר איזושהי דרך לצעוד קדימה. אני חושבת ש... בוא נגיד, תגיד את זה ככה. במוסד לימודים שאתה לומד בו, אתה רואה באמת אחוז שהוא ביחס לאחוז של האוכלוסייה מבחינת יוצאי אתיופיה?
אני לא כל כך רואה הרבה.
לא כל כך. זה לא, אתה אומר, זה לא משקף את
האחוזים.
אני חושבת שזה לא רק במוסד שלך, באמת שאני לא חושבת, אני יודעת שזה לא רק ככה במוסד לימודים הזה. בעצם בכל הארץ אנחנו יכולים לראות שאחוז יוצאי אתיופיה באקדמיה הוא יחסית נמוך לאחוז שיש באוכלוסייה. כל הזמן עולות שאלות, מה אפשר לעשות כדי שזה איכשהו יתאזן, כדי שכן יהיה יותר ייצוג, ואנחנו אולי נדבר על זה קצת בהמשך.
כן, בהמשך.
מקונן, מה שלומך?
וואלה, מצוין.
איזה כיף. אני ממש שמחה שככה הגעתם ואנחנו הולכים קצת לדבר. תספר לי איך אתה, כאילו באיזה שלב אתה בדרך לתואר.
אוקיי, אני בעיקרון מההתחלה תמיד ידעתי שאני רוצה להתחיל לימודים אקדמיים, זה משהו שלי היה ברור, זה לא שהחלטתי איזה פתאום באיזה שיטה מסוים, אמרתי חלס, ואני כרגע אני בשלב של בפתח לפני הכניסה לעולם האקדמיה, אני עשיתי פסיכומטרי, כבר ניגשתי,
איך היה?
היה מצוין, אבל כנראה ששוב כי היה כיף.
כי הכיף,
כן, נכון. כן, זה הסיבה.
בגלל זה עושים פסיכומטרי שוב, כי זה פשוט כל כך כיף.
זה הסיבה בעיקר. ונוסף אני כרגע כאילו בשלב של ביאור עם עצמי מה התחום המדויק שמתאים לי, כי אני לא רוצה להתחיל תואר מסוים ואז להחליט שהוא לא בשבילי, לכן אני אפילו טיפה דוחק בקצת גם את הכניסה, במקום להיכנס באוקטובר, אני מחכה עם זה טיפה, להיות נעול.
כן. זה, אני חושבת שזה יותר חכם, כי בעצם רוב הצעירים היום וגם אז בתקופתי, באמת היו ועדיין משנים את התחום לימודים ממש אפילו מקיצון לקיצון, ואפילו סתם מחליטים שזה לא מה שהם רצו, לא חשבו אולי לעומק, וגם לפעמים חושבים לעומק ועדיין משנים כיוון, כי מה לעשות, העולם הזה משתנה ומשתנים כל מיני דברים.
כן, זה מאוד דינמי.
מאוד
כן,
מאוד מאוד דינמי, ואנשים, משהו כמו 30% פשוט עוצרים את התואר ואומרים, יאללה, בוא נעשה משהו אחר, או בכלל לא. יש באמת המון, אז אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חכם לבוא ולעשות איזושהי בחירה מודעת, וככה להכיר את עצמך, לדעת מה אתה אוהב,
זה החלק הקשה בעיקר, אבל
ממש קשה, זה ממש קשה. אני יכולה להגיד שאני בתור, עכשיו שאני מייעצת להמון צעירים, תחת כל התוכנית של הישגים, זו תוכנית של המל"ג, בעצם לעידוד השכלה גבוהה, אז אני רואה שהמון המון המון צעירים באמת לא יודעים. זה לא שכולם חלמו מגיל קטן להיות עורכי דין, עורפים, ויש כזה, זה חלום כזה, אני נגיד וטרינרית, אבל לפעמים יש את החלום הזה, גם הוא משנה במהלך השנים, וגם הרבה לא מספיק מכירים את עצמם, במה הם טובים, ואני לא חושבת שזה, זה לא איזה שיעץ במאשימה חלילה לאף כיוון, אבל אני חושבת שבמהלך התקופה הזאת של הבית ספר, מדכאים לנו הרבה מהאבות שלנו. אני חושבת, אני שומעת על זה המון. פשוט מדכאים לנו, אני פגשתי המון אנשים, כאילו צעירים, שבילדות, עד איזושהי תקופה הם נורא אהבו לשאול שאלות ונורא זה, אבל באיזשהו מקום אמרו להם, בוא תלמדו רק מה שצריך ללמוד, עציתי סימים וגמרנו, כאילו. וכל הנושא החקרני הזה שבוער בהם, ולשאול את השאלות ולדעת יותר, איפשהו קצת מדוכן, אתם מזדהים עם
ה... לגמרי, כן. יש אפילו הוכחות. כן, היה בחדשות גם. כל הקטע הזה של המחשבה, מחשבות יצירתיות, וכל הדבר הזה באמת יורד, 4% יורדים מזה.
מהבית ספר, איזה מזוי זה, שכאילו מערכת שאמורה לחנך אותנו ולפתח אותנו, איפשהו מדכא אותנו.
ואנשים בסוף גם רואים את זה כבר בשלבים, אנשים שמסיימים תארים, ואז תוך כדי השנים מגיעים לגיל מסוים שאומרים, אני פשוט לא אוהב את העבודה שאני עוסק בה.
זה כל כך כואב.
ואז עושים הסבות, שזה משהו עוד, ביום זה הרבה יותר נפוץ, לעשות הסבה, אבל פעם זה כאילו, אין, אנשים יחלו את החיים עם הדבר שהם למדו, כי ככה החליטו שזה הכי מתאים ללמוד, ומקצוע שמכובד, ולפי הגדרות אנושיות, וחיים את המקצוע הזה.
כן, וכאילו אין ברירה, טוב, זהו כבר. אבל היום באמת אני רואה שהרבה ככה הולכים ומשנים כיוון. זה מעניין. אז בעצם אתם אומרים, אגב, זה לא, שאמרת, אני תמיד ידעתי שאני הולכת לאקדמיה, זה לא ברור. זה ממש לא ברור מאליו, המון צעירים, לא בטוחים שזה מה שהם רוצים לעשות. אגב, גם לא בטוחים שזה מה שיעזור להם בחיים. כאילו, היום יש ביקורת מאוד מאוד קשה על הקטע, על הנושא הזה של האקדמיה, ולמה יעזור לי בכלל תואר? הרבה פעמים צריך גם תואר שני, ולפעמים גם תואר שלישי, ולפעמים גם זה לא ממש מספיק. כלומר, זה נורא תלוי לאן מכוונים. וזה, זה, זה ממש מגניב. כאילו, זה משהו שאתה מרגיש שבא קצת כזה מהבית, כאילו, קצת גם כזה אווירה כזאת של לימודים, אולי.
זהו, אני בעיקרון, אני חושב שהקהילה האתיופית זה משהו אולי לא, לא כל כך ידוע, אבל כבר זה אני יודע מההורים שלי, אני לא מספיק הייתי שם כדי לדעת, אבל תמיד ההורים שלי, גם שהיו חיים, אנשים היו חיים בכפרים וכל מיני מקומות, שהגישה שם למוסד אקדמי או עזבי אקדמי, מוסד בסיסי לימודי, לא היה קיים באזור הקרוב, אבל תמיד היה את הנקודה שלשאוף להיות אנשים מלומדים. ואני יודע שאצלי במשפחה האישית הקרובה, לא כל אחד היה את האפשרות להביא לו את האופציה ללכת ללמוד, אם זה אפילו להתחיל ללמוד לקרוא ולהתקדם בזה, אבל היה תמיד את האנשים שמקצים מהמשפחה, שאותם סוג של נציגים של המשפחה לכיוון הלימודי.
וואו. וככה... אתה כן, אתה כן. לא, אתה בסדר, כזה.
לא, ממש ככה. אתה תישאר פה לעזור עם אמא, אתה יותר חרוץ. אבל, וגם אני גם מכיר סיפורים אישיים על אנשים שחיו פה בגילים מבוגרים, שאומרים, אני הייתי הולך לבית ספר, הם היו בפנימיה, לא תנאים אידיאליים כמו ימינו פנימיים, אלא מה, היו הולכים, עד 20 קילומטר, רק כדי להגיע לבית ספר, חוזרים בסופש עם מתי שחוזרים, בגלל המוסד הזה, וזה גם השרישו לנו את זה תמיד. ההורים תמיד אומרים את הנקודה שתשב, תלמד.
תלמד ותצליח, כאילו, אל תהיה באותו מקום שאנחנו נמצאים. תתקדם בחיים ותפתח דלתות.
אז מה קורה אצל הצעירים שפחות, כאילו, אני מניחה כמו כל הצעירים. כן. כן, אבל אתם אמרו שזה נורא נורא חזק הזה הדיבור הזה. נכון. אני מרגישה את זה עם הרבה, גם מעולי ברית המועצות, וזה שגם מאוד כאילו חינוך ותואר וחייו, כאילו, רואים קצת את הלבים, ויש כאלה שעדיין, שהם כאילו, לא, אני אעשה מה שבא לי, אני אלך ללמוד מתי שאני אלך ללמוד, כאילו, איפשהו. אבל מה קורה, כאילו, בגלל שאמרנו שאנחנו רואים אחוזים ממש ממש קטנים, יחסית לאחוזים באוכלוסייה, מה קורה שם בעצם לצעירים שבוחרים לא ללכת ללמוד?
אני אגיד לך, ממה שאני חושב, פשוט ילדים שהם יותר מהעדה, אני לא חושב שיש מישהו שבאמת מאמין בהם. כי הם באים נגיד מהבית, והבית הוא יחסית לא כמו כל בית ישראלי ממוצע. ההורים עובדים, חוזרים בשעות או שעות, פשוט הוא נמצא ברחוב. וכשהוא נמצא ברחוב, אז הוא באמת מתחיל כאילו לא ללמוד, לא להתעסק עם לימודים, ומשם הדרך היא דרך לארץ יקרה, כן.
תלולה. הבנתי. אז גילו, אתה אומר בעצם שחסר את המבוגר האחראי הזה בעצם, בגלל שההורים צריכים כל הזמן ללכת לעבוד, כל הזמן באיזה 3-4 עבודות לפעמים גם.
נכון.
אז בעצם אתה מבוגר אחרי שיבוא ויגיד, בוא תשב, בוא תלמד, לא, עכשיו אתה לא יוצא לחברים, עכשיו לא רואים טלוויזיה, עכשיו כאילו זה. כן. זה מתחיל, אתה אומר, ממש מגיל קטן.
נכון.
שבעצם איפשהו זה מוביל, טוב, אני פשוט ניצא לשחק ברחוב, ואז ברחוב פחות לומדים, אולי פחות, אני חושבת שאפשר ללמוד המון, כן?
כן.
אבל לא לומדים את מה שצריך.
את מקצוע החיים, כן.
כן, מקצוע החיים לומדים, אבל לא לומדים את מה שצריך כדי שתהיה בסוף תעודת בגרות ושיהיו ציונים וכאלה, ואז בעצם הדרך לדרכים שהם ככה, אולי קצת יותר ככה אפלות, היא יותר פתוחה בעצם.
כן.
אני גם מוסיף שזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול עצמנו בתור גופים מסוימים, שזה התפקיד שלהם להיות אחראים על חינוך הנוער. סתם גם יצא לי להיות באחד הפעמים בוועדה בכנסת, והנתונים שם שמראים על אנשים מסיימים תעודות בגרות בקרב העדה, זה מספרים ביחס לאוכלוסייה, מספרים הזויים, מספרים ממש מעט, ואנחנו צריכים לשאול גם, להפנות את השאלה גם כלפיהם, ממה זה נובע שאין מספיק, הרי מה חסר? כל מדינה בעולם יש מגוון אנשים, אבל שם זה, אני חושב, לא עשיתי סקר מסוים, אבל יש פערים עצומים.
נכון.
וזה גם נובע מכך שאני חושב, דעתי הקטנה, שיש לנו סוג של בדיקה של תעודות בגרות, פסיכומטרי וכל מיני דברים למיניהם. והשיקוף של המבחן הזה ביחס לאוכלוסיות זה לא שיקוף שווה. כי האדם שפה יש לו, ייקח את העניין הזה שאדם שקיבל מורים פרטיים כל החיים.
נכון.
ואז הוא מקבל ציון, זה לא אותו מדד עם אדם שהוא היה צריך להתעסק, כי לפעמים נערים תקופת הבגרויות צריכים לעבוד.
נכון.
בשביל התנאי האישי שלהם.
כל מיני חוגים למיניהם שההורים לא יכולים להרשות לעצמם.
נכון. אז יש פערים שהם גם, נגיד נקרא לזה כלכליים, בתקופה של הילדות שיכולים ככה לעזור ולקדם. יש גם הבדלים שהם ממש תרבותיים.
אני אגיד לך מה, אם לפני 10 שנים נגיד הייתי אומר לך שכן, אבל נראה לי הרוב נולדו בארץ.
אוקיי.
ויש להם קצת, יש להם כבר את המנטליות הזאת. תכף גם נדבר על כל הקטע של ה... זה, אבל באמת לא נראה לי, נראה לי זה בעיקר כלכלי, כי...
אוקיי, אז כאילו אם היו לוקחים את כל השכבה החלשה כלכלית לצורך העניין והיו בודקים, אז היו רואים ש... זאת אומרת, לא משנה אם זה יוצא אתיופיה או לא, פשוט פחות מצליחים בבגרות בגלל התנאים ובגלל הקושי הכלכלי לממן שיעורים פרטיים, ובגלל, כלומר, אם נעשה איזשהו מחקר, אנחנו נראה שבעצם זה לא רק יוצא אתיופיה.
בנוסף גם נראה לי זה עניין של ה... הנוער בימינו, הזכרתי את זה קודם, הנוער עצמו כבר, הוא אומר כאילו, תת השלב, תן לי לעבוד במה שאני רוצה, ליהנות, ופחות מתעסק על המחשבה. ואם הנוער רואה שבשלב הלימודים, הבגרויות אולי לא הכי הולך לו, או משהו כזה עם הקשיים של הלימודים, אז הוא אומר, אם זה ככה עכשיו שהייתי בבית ספר, מה יהיה באקדמיה? ויש את החסם הזה שאנחנו מרגישים שאולי סוג שכבר לא יכולים, ואז אנחנו מבטרים לעצמנו ולא נותנים גם את האופציה. כי לא מכירים את ה... זה סוג של מודעות לדעת.
וואו, זה כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו, ואתה יודע מה זה רלוונטי לכל הצעירים היום. ממש לכל הצעירים היום. שימו לב, כל מי שמקשיב. מה שקרה לכם בתיכון לא אומר דבר ולא חצי דבר על מה שהולך להיות באקדמיה. נהפוך הוא, אתם הולכים לבחור משהו שהוא קרוב אליכם, שאתם רוצים ללמוד, שאתם רוצים לדעת עוד. אין לי ספק שכל מי שילך וילמד בעצם את מה שהוא רוצה, יצליח. וזה אין קשר בכלל למה שלמדנו בתיכון, ומה שקרה שם, ואיזה מורים היו לנו. זה עולם אחר לגמרי. כלומר, ברגע שמגיעים לאקדמיה, מבינים שזה לא אותו דבר. פשוט מבינים שזה לא אותו דבר. הרבה פעמים חוששים קצת וואי, זה אקדמיה, וזה ללמוד, וזה מרצים, כאילו, אוניברסיטה או מכללה, זה נשמע כזה נורא נורא מפחיד, בעצם מבינים שהלוואי והאקדמיה הייתה בעצם בזמן שהיינו בתיכון, הלוואי שלנו הייתה את הזכות בחירה הזאת לבחור את מה שאנחנו רוצים ללמוד, את מה שמעניין אותנו, את מה שעושה לנו את זה. ובאמת, לדעתי, בכיוון הזה, אם בתי הספר ילכו בכיוון הזה, בעצם יהיה הרבה יותר קל לכולנו להבין שלימודים זה לא דבר כזה נורא. ואם יהפכו את המבחנים ואת העבודות, במקום לסוג של עונש, כן? כבר קרה לי לשמוע, שבוא תעשו עבודה בתור עונש, זה לא עונש, זה ללמוד משהו וללמוד מה שמעניין אותנו, אז פשוט הכל ייראה אחרת.
לגמרי.
וואי, אז מה אתם ככה מתחברים יותר? לאיזה תחום?
אני, למרות שאני לא מת חינוך, אני חושב שאני לא אעסוק בזה.
אוקיי.
אני יותר... לאט לאט התברר לי שכאילו, אני יותר התחברתי למקצוע הביולוגיה, למקצועות כאלה מדעיים.
כמו ביולוגיה, אני משוחדת.
כן, אז באמת זה נושא שבאמת מקצוע שמאוד מעניין אותי, ואני רוצה השלב הבא, זה השלב הבא, ללמוד ביולוגיה.
אז בעצם אמרת שככה התחלת ללמוד את התחום של החינוך, איך הגעת לזה בעצם?
הגעתי לזה, זה היה איזשהו מסלול כזה של... מכללת אורות ישראל זה בישיבת הסדר ביחד עם תואר. אז באמת התקדמתי, היה לי כל מיני חששות כאלה, אם באמת ללכת על זה, וחשבתי על זה, אמרתי אולי זה באמת מתאים לי, אבל לאט לאט כאילו החיים ממשיכים, ולאט לאט התברר לי שיש מקצועות שיותר מתאימים לי.
כן. אבל אתה חושב שהמסלול הזה שעברת נתן לך אולי קצת יותר ביטחון בנוגע למה זה אקדמיה?
ברור, לגמרי, אני בא עכשיו עם...
הכי מוכן.
כן, זהו, הכי מוכן לכל הדבר הזה.
אתה לא תהיה שוקיסט שנה ראשונה בתואר ראשון, זה יהיה כאילו, אני כבר למדתי, אני יודע איך ללמוד.
כן, לגמרי.
זה מדהים.
לגמרי, כן.
זה בעצם נתן, אתה חושב שכאילו
אולי... נתן איזה פוש כזה, כן.
מדהים.
ביטחון, לדעת מה. עכשיו כאילו, נגיד, לפני שבכלל נכנסתי לדבר הזה, חשבתי בכלל על אוניברסיטאות ומכללות שאני יכול ללכת אליהם, ואמרתי, וואו, איך אני אגיע לדבר הזה, זה היה נראה לי יותר מדי גדול.
כן, קבלה וזה.
כן, אבל עכשיו אני יותר בטוח בעצמי, ובעזרת השם, יהיה בסדר.
טוב, אז אתם יודעים גם שיש בטח כל מיני תוכניות, כל מיני תוכניות מיוחדות, כי באמת מנסים ככה כמה שיותר להביא יוצא אתיופיה לאקדמיה, כי אומרים, זה לא יכול להיות. כאילו, חייב להשוות את האחוזים האלה, כדי שזה יראה כאילו, טבעי. שלא יצא מצב שמישהו שהוא רוצה ללמוד, לא יכול בגלל הבדלים של, אם זה הבדלים של כלכליים, אם אנחנו דיברנו על זה, או אם הם חושבים עדיין, אני לא יודעת, אם, אני באמת לא בדקתי את הנושא הזה לעומק, אני לא יודעת אם אומרים הבדל תרבותי, או הבדל, לא יודעת מה, כל הבדל כזו אחר, שבאמת יהיה הזדמנות שווה לכולם ללמוד מה שהם רוצים ללמוד, כמו שאמרנו.
באמת שיהיה ברור לכל מי שרואה זה, יש מלא 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 מלגות לבני העדה.
נכון.
ממש מלא. ופשוט צריך לראות ולבדוק, ובאמת...
אז בוא נכוון קצת. קודם כל, אז אתם לגמרי מוזמנים להגיע למרכזי צעירים שנמצאים אצלכם באזור, בעיר או ככה אזור של היישובים שנמצאים, אתם יכולים להגיע למרכז הצעירים. הרבה פעמים אתם תמצאו שם רכזים שעוזרים ומכוונים, רכזי השכלה גבוהה. בפריפריה יש גם את הישגים, שתחת התוכנית הזאת באמת אני עובדת ונהנית ככה לראות שיש המון 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 עזרה. רק עכשיו אני באמת נחשפת לכמה מלגות ותוכניות וכל מיני מסלולים שהם פשוט מדהימים. כאילו, הלוואי היו פותחים באמת לכל מי שפשוט רוצה ללמוד. אני מאוד מאמינה, אם לי תהיה אוניברסיטה, אולי ככה, אולי תהיה לי אוניברסיטה יום אחד, היא באמת כל אחד יכול להתחיל ובאמת להוכיח שזה מה שהוא רוצה לעשות, ואני לא חושבת שזה צריכה להיות בעיה. הקטע של הקבלה.
זה גם היה אחת החששות שלי לפני שנכנסתי לי. לפני שנכנסתי לכל הקטע אני האקדמי. אמרתי לעצמי, וואו, איך עכשיו אני אתחיל להיכנס לכל הדבר הזה, כאילו, מאיפה אני אשיג את הכסף, מאיפה אני... זה היה באמת מלא מחשבות.
אז באמת יש מלא מלגות. מלגות שמכסות את כל שכר הלימוד. מלגות שהן נותנות מלגות כל חודש, מלגת מחיה. יש מסלולים שראיתי שאפילו נכנסים ומקבלים לפטופ, כאילו, ויאללה, בשביל
הכי... מה זה המלגה הזאת?
כן, יש לי, זה כתוב לי. פשוט, זה מדהים, יש המון המון דרכים, ומלגות טובות, מלגות שממש טובות, שכמובן שאולי יכול להיות שגם תצטרכו, נגיד, לעבוד תוך כדי, אבל בסדר, כל הסטודנטים עובדים, משלבים, אבל עדיין, הפחד הכלכלי הזה, אפשר להשאיר אותו בצד.
אתה נושא מרווחה, לגמרי, כאילו, כן.
ממש, זה כאילו, אם אי פעם רציתם ללמוד, והחשש שלכם היה חשש כלכלי, אין, לא צריך להיות כזה, פשוט תפנו לרכזים במרכזי הצעירים, ייתנו לכם את כל המידע, יש המון המון תוכניות, יש המון מלגות, אפשר לחזור, אפשר לחפור גם באינטרנט, ואפשר גם לשאול שם, באמת תמיד יש יחס נורא אישי וכיפי.
גם נהיה לי להסיר מחסומים, אנחנו הרבה פעמים בחיים באים עם איזה מחסום כזה שבגיל מסוים הגשנו שזה גדול עלינו, אבל כמו שכל דבר בחיים אנחנו מתבגרים ואנחנו כבר יודעים שעברנו את השלב הזה, להבין גם את היחס לאקדמיה, והרבה צעירים, אני מדבר כמו אדם מבוגר, אבל מדבר מתוך ממה שאני מכיר מהאנשים שאיתי, שאנחנו הרבה פעמים כזה אמרנו
לא כל כך מודעי.
לא מודעים, וגם אומרים ש... כמו פעם כבר, זה לא אפשרי כזה, וכאילו מבטרים על הרעיון, אפילו בלי לנסות אותו.
נכון.
אני אגיד לך גם איזה משהו, כשנכנסתי בהתחלה למכללה, באתי כזה עם... בקטע של... היה לי גם מלא חסמים. היה איזה אחד מתוך המכללה שדיבר איתנו, הוא אמר לי, הוא דיבר עם כמה מהעדה, היינו איזה שלושה בערך, הוא אומר לנו... תשמעו, כל דבר שאתם רוצים אתם יכולים לעשות, כאילו אין דבר כזה, זה פעם ראשונה שראיתי בן אדם שבאמת אומר לי את זה בפנים, כאילו אתם יכולים לעשות הכל, אז באמת זה נתן לי באמת פוש אדיר.
זה מדהים כמה כוח יש למילים,
כן,
ולידע, ולדעת שבאמת אפשר לעשות את הדברים האלה, וכמו שאמרת שפעם חשבנו וואו איזה אקדמיה, ועכשיו כבר אתם באקדמיה, אז אתם כאילו יודעים שזה השד לא כזה נורא, זה ממש מזכיר לי שיחה עם הבן שלי, לפני כיתה א', וואי, אבל איך אני יודע לקרוא את הספר הזה? יש פה מלא אותיות, ואני לא מכיר, ואני... זה כזה פחד כזה שהוא אמיתי, הוא אמיתי, וחלילה לא מזלזלים בו לרגע, אבל ברגע שאתה מגיע, ואתה לומד אות-אות, מילה-מילה, משפט-משפט, והיום קורא ספרים, ופשוט כאילו, אני כל הזמן מזכירה לו, אתה זוכר שפחדת, שחששת מה נעשה? תראה כמה למדת, כמה אתה יכול. ככה כבר לחזק מהגיל קטן, זה כזה, אבל זה אמיתי, ככה אנחנו כל הזמן, אני גם לא חשבתי שאני אוכל להתקבל לתואר מדעי עם דיסקלקוליה, עם בעיות קשב, עם כל שאר המתנות כלכליות בטוח, כאילו, ועדיין, בסופו של דבר, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואו, עברתי את זה, עשיתי את זה, זה מדהים, ואני רוצה שכל אחד שמסתכל וצופה בנו, מקשיב לנו, שכולם ידעו שזה אפשרי. זה אפשרי. אמרנו, מבחינה כלכלית זה אפשרי, סגרנו. מבחינה לימודית, איך משלימים פערים?
אני חושב שהשלב ראשון זה קודם כל להתחיל להבין מה הכיוון היעד שלי. לאיפה אני מכוון להגיע. לפעמים זה כזה, בהתחלה נראה כזה, וואו, איפה אני עומד? אבל להתחיל עם השלב הכי קטן. אם זה תחום ה... זה הרי... פה בארץ זה שני מישורים, המישור של הבגרויות ומישור של הפסיכומטרי.
נכון.
אז אם אדם שהוא רואה שלדוגמה, זה נהיה לי גם הנקודה שאנשים אומרים כזה, מה עכשיו שפר את כל הבגרויות? כאילו בתיכון היה לי, לקח לי שנים לעשות ולא עשיתי זה. אז לפעמים אפילו צריך לא להתעסק עם זה, יש את המכינות עצמם שהם מכסים את השלב הזה. גם פסיכומטרי זה, אנשים חושבים זה פעם ראשונה, כבר דיברנו על זה שזה כיף ולכן אני עושה שיעור. ולנסות, לעשות כמה פעמים, ועם זה נראה לי להתחיל את זה.
נכון, זה אישה את מטרה.
כן, זהו, צריך למקד את עצמך כמה שיותר, בשביל לעבור את הפסיכומטרי הזה, הכיפי הזה.
הכיפי הזה, יש גם הרבה מסלולים שעוקפים. פסיכומטרי זה נורא תלוי באיזה תחום, זה נורא תלוי.
כמוני, נגיד, אני עושה תואר ראשון בחינוך, ואני לא חושב שאני אעסוק בזה, אז... תואר ראשון שבאמת יש לי, באמת יעלה, אני לא אצטרך לעשות פסיכומטרי.
כלומר, אבל התואר הבא,
אם אני רוצה לעשות תואר הבא, אני לא חושב שאני אצטרך לעשות
פסיכומטרי. לא חייב, כי יש לך בעצם ציונים טובים בתואר.
כן.
אז כבר הוכחת את עצמך.
זהו, כן.
גם אותו דבר, יש את איזה כיף, שירה כותבת לנו תוכנית מבורכת. שירה, את מוזמנת, וכיף, תמיד. תודה רבה. אנחנו באמת מכירים, יש הרבה שמכירים והרבה שלא מכירים את התוכנית של האוניברסיטה הפתוחה, שבעצם כמובן נותנת לכל אחד
להתקבל. כן, גם זה בלי קשר, כן.
הפתוחה, אבל יש לה את האופציה של אפיק מעבר, זה הרבה לא יודעים. שבעצם האפיק מעבר הזה אומר, בואו תעשו, נגיד אתם רוצים ללמוד ביולוגיה ואין לכם את, את התנאים המתאימים,
okay.
בואו תיקחו קורסים בביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה, אני סתם זורקת עכשיו, אז זה פחות או יותר הקורסים המבואות, תעברו אותם בציון מספיק, כל מוסד לימודים יש לו את הדרישות שלו, נגיד העברית נכון, יש כן. לה את הדרישות, או האוניברסיטת תל אביב, או לא משנה, בן גוריון, יש להם את הדרישות שלהם, אבל אם אתם עוברים את הקורסים האלה בציון ככה וככה, אתם ישר נכנסים לשנה ב' של אותו מסלול לימודים באוניברסיטה שבחרתם. אז זה גם איזשהו okay. מסלול שהוא מסלול
okay. אוקיי. אבל תראיין עכשיו, כן.
הנה, הנה כבר, אנחנו... אז זה באמת, הרבה לא יודעים שיש את האופציות האלה. שוב, לא בכל מסלול לימודים והכל, אבל היום הכל נמצא ונגיש באינטרנט, ואפשר לבדוק נכון. שזה לא מה שיעצור. גם הקטע הזה של הפסיכומטרי, שימו לב, יש מקצועות שעדיין צריך, אבל יש הרבה מקצועות שגם לא, והרבה לא הולכים ללמוד בגלל הפסיכומטרי.
נכון.
זה מבאס.
יש איזה אחד, חבר כנסת שאמר, שנראה לי איציק שמולי, אמר, הפסיכומטרי זה הפק עתיד של הרבה מאוד סטודנטים.
וואו, ממש, 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 ממש. אז אני מקווה שאולי קצת נשנה את זה פה.
כן, בדיוק.
יש צריכים לעקוב את הפסיכומטרי, ואולי גם, אתה יודע, התחילו לעשות, יש כבר תוכנית שהיא מחליפה פסיכומטרי, שגם עליה אולי נביא אנשים קצת שידברו, אבל יש באמת, יש המון המון אופציות, ואני באמת מאמינה שאם יש מטרה,
נכון.
מוצאים כבר את הדרך, אבל נכון. צריכה להיות מטרה. אז מה אתם אומרים שנשים איזה שיר, יאללה, שיר שאתם בחרתם? בואו תסבירו למה, אני לא חושבת שכולם מכירים, אני לא מכירה, אני אוהבת מוזיקה. בחרתם איזה שיר של KGC?
כן, KGC זה להקה שקיימת מקריית גת, זה KGC, קריית גת סיטי.
קריית גת סיטי. קריית גת, מגניב.
נעשה להם עכשיו פרסום קטן.
יאללה.
השיר נקרא מהמתוק אל המר, שהוא קצת מסמל את המעבר של הקהילה, שמצד אחד אתיופיה ומצד אחד ישראל. סוג של, והשיר הוא טיפה, המילים נסים מאחורי המילים, יש את זה הרבה משמעות, במיוחד בתקופה שאנחנו עוברים כרגע עם היחס והשילוב בארץ שלנו. אני אומר, הארץ שלנו בלי להתמאמה. אז סוג של מהמתוק, מהמקום שההורים שלנו הגיעו מהמתוק, זה סוג של מתוק, אלא מר, עם הקשיים שיש כאן.
וואו, טוב, זו פעם ראשונה שאני אקשיב לשיר, אני הולכת להקשיב לכל המילים.
אוקיי.
נשמע לי מאוד מאוד רלוונטי, וגם אולי נדבר על זה קצת, אחרי השיר. אז מהמתוק אל המר, KGC. בואו, בכל זאת, אי אפשר להתעלם מהאירועים האחרונים, אנחנו חייבים להגיד גם על זה משהו. אני תמיד ככה בורחת, ומפחדת להגיד את הדברים שאולי, אבל אני חושבת שזה דברים שצריכים לאמר. מה קרה?
אני אגיד לך מה, באמת השבוע, שבוע שעבר, והשבוע הזה זה באמת נראה לי ימים שצריך לעשות בהם חשבון נפש, כאילו כולם, לא רק העידה. באמת אתה רואה, אם זה במקרה של הגננת, או...
וואו. לגמרי, אני לא רואה טלוויזיה, אבל לגמרי, שמעתי
כן,
את זה.
כן, זה ממש כאילו, ממש עצוב. כן. אז באמת, שבוע שעבר באמת היה קשה, באמת היה קשה. אני לא חושב שמישהו מתוך העדה רצה שזה יקרה. ברור. אף אחד לא רצה שזה יקרה. אבל הכי, הקטע הכי, הכי שאני הכי לא מבין אותו, כל מה שהולך ברשתות החברתיות, כאילו, כל מה שהולך ברשתות החברתיות מאוד, מאוד מזעזע. אוקיי. כאילו, אנשים מתבטאים, ואני אגיד לכם את זה בעדינות, כאילו, אנשים רושמים, נגיד, תמכתי בכם, עכשיו, זה הידוע, תמכתי בכם, עכשיו אני לא תומך בכם.
למה? אבל בעצם איפה, מאיזה מקום הם רואים?
מישהו הזכיר, זה כאילו נראה סוג של מפלגה, אנחנו לא הקמנו שום מפלגה.
זהו.
אז זה לא שביטוי של, עד עכשיו היינו צריכים את התמיכה, ופתאום זה כאילו לא צריך.
גם הקטע הוא, איפה הייתם עד עכשיו? כאילו, אתם אומרים, תמכתי בכם, אבל איפה הייתם בתכלס? עד עכשיו היה לנו, העדה הזאת חובה ים מחאות וים הפגנות, כאילו, מאז שנות ה-80, משנת 85, אם זה מבחינת, כאילו, העדה הזאת היא לא שנה, לא שנתיים, לא שלוש, הם ב-40 שנה, וכשבעצם מציסים ומציסים במשך 40 שנה, אני מצטער, אבל באמת, אני לא רואה כאילו איזשהו משהו אחר שיכול לקרות חוץ מהדבר הזה.
בעצם,
כאילו, באמת, לא, אני לא חושב שיש מישהו ששמע או מישהו שהתעניין עד עכשיו. כאילו, בעצם ממש, ולצערי אני אומר את זה, באמת לצערי. אני לא רוצה שדברים כאלה יקרו, ואני הכי נגד אלימות. נראה לי, אין מישהו שבעד אלימות.
אבל אתה אומר שהגיע, כאילו, מים הגיעו עד...
כן, תקשיבי. רק עכשיו פתאום כולם קמים, וכולם רואים את כל מה שקרה.
כן.
ובאמת, זה צריך להגיע, זה מגיע ממקום מאוד כואב.
מאוד מאוד
כואב.
וגם לדעתי, כאילו, הנקודה כאן שאנשים כאילו לוקחים איזה, מתלבשים על המקרה ספציפית שמה שקרה שם. אני עצמי לא רואה את עצמי בר סמך לבוא להחליט מה בדיוק קרה.
לא, אנחנו ממש
לא נכנס לסיפור הזה. ודאי שלא, אבל הנקודה היא כאן שצריך להבין, הביטוי שהמחאה עצמה שיצא לאור, זה לאו דווקא למקרה ספציפית, אלא זה על שורת מקרים, ועל יחס שלם ש... מוסדות מסוימים במדינה וגם אנשים והיחס לקבלה והגזענות שקיימת בימינו, גם ב-2019 הגזענות קיימת ובמרחב תחומים ולא סיפור אחד או שניים. והציבור צריך לדעת להיות מודע לזה, להיחשף למציאות הזאת.
אנחנו באים ואומרים, כאילו, אנחנו פה, אנחנו לא מתכוונים לזוז מפה. אנחנו נולדנו בארץ, הרוב פה נולדו בארץ. ההורים שלנו, שכאילו, זה דור שיותר דור עם ערכים שבאמת, הלוואי שכאילו אני נהיה עם הערכים האלה, אבל במציאות הזאת אני לא חושב שכאילו, שאפשר להסתדר בלי זה. ובאמת גם יש דור חדש שנולד בארץ ומכיר את המנטליות הזאת.
ועדיין חווים
את הדבר הזה. כאילו, אני לא רוצה להרגיש כאילו איזשהו, שיש איזשהו הבדל ביני לבין מישהו אחר. למה? גם בכל החדשות ובכל המדיה, משהו מחאת העדה האתיופית, מחאת האתיופים, כולם אומרים מחאת האתיופים, אז בתכלס אני לא כל כך מבין את זה, כאילו, למה אתם נותנים לזה לגיטימציה, כאילו שזה רק של אתיופים, זה אמור להיות של כולם, זה אמור לכאוב לכולם.
זה כואב לכולם.
כי, כן, זהו.
זה כואב לכולם. חייבים תמיד לתת את זה, זה שם. גם לתוכנית הזאת, קראתי מבוא ליוצא אתיופיה. כי צריך לקרוא לזה איזשהו בשם. לא, אבל אני אומרת, גם באופן כללי, אני רואה, גם שמעתי בתוכנית של טל ואביעד, כזה ברדיו קצת, שמעתי, נורא לא ידעו איך להגיד, מה להגיד. אנשים באמת לא רוצים מצד אחד לפגוע, מצד שני הם רוצים שהדברים יעלו. אז אני יכולה להבין גם את כל הצדדים, עדיין, זה עדיין כואב, זה נכון, עדיין זה נורא נורא כואב מה שקורה, כי אני גם נפגשת עם צעירים על בסיס יומיומי, שאומרים לי, אנחנו חבר'ה סבבה, אנחנו בחיים לא עשינו בלגן, בחיים לא השתולנו, לא התפרענו, אנחנו כמו כל צעיר יושב ככה בפארק בסבבה, גם אני, כן, הייתי יושבת בפארקים בתור צעירה, כאילו, עם החברים, וכשיש קבוצה שעושה ממש מלא רעש, וזה לא אנחנו, והמשטרה מגיעה כי השכנים אמרו שיש רעש, באים אלינו, לא באים לקבוצה שעשתה רעש.
נכון.
ואיפשהו פה, זה סיפורים שאתה שומע כבר על בסיס יומיומי, ואתה אומר די, זה לא יכול להיות.
אז נראה לי שהפתרון צריך לבוא ממקום יותר שורשי, מהמקום של מלמעלה.
של החינוך אולי?
של החינוך זה ברור, גם של החינוך, אבל גם נראה לי צריך לשנות איזה משהו מבחינת הגורמים למעלה.
נראה לי גם המודעות של אחד הדברים שהקהילה זעקה בשבועות האחרונים זה ששוב אנשים כאילו טוענים למה אתם באים מוכים כלפינו ולא כלפי, אני עצמי גם השתתפתי בהפגנות, כמובן בצורה שהפגנה חוקית, ככה אני איבדתי את הדעות שלי, כמו שאני מאמין.
לא, רק שיהיה ברור, ההפגנות שהיו, זה לא הרוב. הרוב לא היו אלימים.
אוקיי, ברור,
שמה שהם דואגים להציג את זה במדיה.
זה תמיד.
אז אנחנו יושבים, כאילו, אני זוכר, אני גם הייתי בהפגנה ו...
לא היה כאילו, משהו יוצא דופן.
הם תופסים, אבל... הם תופסים רק את הקטעים.
בואו, תופסים משהו מעניין.
ידוע שהחפשים את הקלקים הצהובים.
צריך משהו כן, עושה רייטינג, צריך משהו, זה, כן, זה ברור לי.
אבל בסוף כאילו מה שקהילה רצתה להביע ולהודיע, אז כאילו כל אנשים שהיו בפקקים, טענו למה אתם באים אלינו, לכו תחסמו, אנחנו איתכם, לכו תביעו איזה כלפי המשטרה, או כלפי הנקודות האלה. אבל הנקודה היא שצריך להעביר כאן, שבסוף, הקהילה פה צועקת שאנחנו הפכנו להיות שקופים. וזו הנקודה הכואבת, שאם אנחנו לא, בתוך העם שלנו, אני חושב שהעם ישראל צריך להיות מאוחד, וכל פעם שיש משהו כואב, כואב לכולנו. גם כשהיינו בצבא, ידענו שכולנו מתחת לאלונקה, לא משנה מאיזה יישוב או עיר הגעת, או מאיזה עדה אתה. וככה גם כאן, שכואב צריך לכאוב לכולם. ובסוף, שבאים ו... אז הבאה שבעצם שאנחנו עושים הפגנה ואנחנו עוצרים את הכביש, אנחנו אומרים לאנשים, תעצרו את מרוץ החיים שלכם ושימו לב פה לאנשים שחווים קשיים.
אנשים שנחשבים לצערי סוג ב', כי...
כן, אבל אני יכולה להגיד גם, נראה לי, קצת דיברנו על זה, אבל גם כשלצורך העניין הייתה הפגנה של הנכים וחסמו כבישים, גם עליהם היה ביקורת, גם עליהם קצת כעסו, כאילו, אבל איפשהו פה אני מרגישה ש... אני לא יודעת, אני תמיד נמנעת מלהגיד את הדעה שלי, הפעם אני לא אהיה פחדנית, אני חושבת שזה היה טוב, אני חושבת שזה היה טוב שקצת עצרו, והנה, עובדה שעכשיו כולם מדברים על זה.
כולם מדברים, את מבינה? לפני חצי שנה היה גם הפגנה.
עובדה שעכשיו כולם מדברים על זה, זה איזשהו, כנראה, בוא נגיד שלא על בסיס יומיומי, לא לעשות את זה כמובן, שלא להשתמש באלימות, אלימות עושה בדיוק ההפך, זה לא עוזר, והלוואי, ויש צעירים גם שמקשיבים לנו, ושתדעו שבאמת, אלימות אף פעם לא פותרת דברים, רואים את זה. אבל איפשהו הצעקה הזאת, הפעם שמעו אותה. הפעם שמעו אותה, ואני חושבת ש... אני זוכרת שגם דיברנו שהיה שיח כל הזמן, שהולכו לך הודעות, נכון? רוצה לספר על זה קצת?
אז כן, זה באמת, אחרי ההפגנה הזאת, שלחו לי מלא הודעות בוואטסאפ, כאילו אני הנציג של כל ה... אני לא יודע, אני לא מתיימר. אז כן, שלחו לי מלא הודעות, ואני... תקשיבי, אני רושם הודעות, ואני מתחיל לעשות copy-paste על כל הודעה שרשמתי לכל קבוצה, ואני מתחיל באמת, כאילו, לרשום את באמת מה שאנחנו עוברים. באמת, יש אנשים שבאמת לא יודעים, באמת כאילו לא יודעים, וזה, אני לא מאשים אותם שהם כועסים, כי זה באמת בא, זה באמת בא בחוסר ידיעה.
חוסר
ידיעה,
לגמרי.
באמת הסברתי להם את זה, ו... באמת הבינו, באמת הבינו.
אתה רוצה כאילו לשתף איזה משהו שבאמת חזר הרבה, ואולי באמת ככה להגיד את זה לכל מי ששואל את השאלות?
נגיד, אני יכול לראות, יש איזו שאלה שאומרת, תמכתי בכם, אבל כמו שאמרתי לך, תמכתי בכם, ועכשיו אני לא תומך. כל מה שעשיתם זה מזעזע, כל הדברים האלה. אז באמת רשמתי להם, באמת, אני גם לא מסכים עם כל האלימות הזאת, אני גם לא מסכים, מגנש. כל אלימות, אבל אתם צריכים להבין מאיפה כל הזעם הזה מגיע. כל הזעם הזה באמת מגיע מאנשים שבאמת חוו, מרגישים כמו סוג ב' במדינה הזאת, שבאמת, למה אני, שאני סטודנט, הייתי בהנדסה קרבית, מקונן היה בצנחנים, למה אנחנו כשאנחנו הולכים ברחוב אמורים להרגיש טיפה מאוימים? למה אני כאזרח חופשי אמור להרגיש מאוים? אז באמת...
ולא אמרו לכם כזה, טוב, זה רק הרגשה שלכם, זה לא אמיתי, הם לא אמרו לכם משהו כזה, אני יודעת שזה באמת קורה, אומרים את זה?
אומרים את זה הרבה פעמים, אבל זה משהו שבסוף אתה עצמך לא יכול להרגיש את התחושה הזאת, כי אף פעם לא היית במציאות עצמה, כשאתה מגיע לבידוק ושלפי סיפורים, זה לא אחד או שניים. בסוף צריך לשים לב, אם זה היה שאלה של אדם מרגיש אישית אולי, שכאילו מתייחסים אליו בצורה שונה, הייתי מבין אם זה היה מדובר על קבוצה, על מספר אנשים.
נכון.
אבל שזה בתור קהילה שלמה, זה כבר מראה שזה לא נובע ממחשבה אישית או מוטט. וצריך לסתכל על זה לעומק. וגם, אפרופו, הזכרתם, דיברנו על העניין הזה של ההפגנות האלימות, ואנחנו כמובן נגד האלימות וכו', אבל אני גם, כלפי הנערים הצעירים עצמם, שהביאו את התפרצות הרגשות שלהם דרך האלימות, הסיבה שהיא נובעת היא ש... הם כרגע בשלב של כאב, פורצים את זה. אני אישית, עצמי, לא יכול לבוא להגיד להם גם לא לפעול ככה, כי זה נובע כבר מתסכול, מחוסר פעולה ושינוי.
הם פועלים מהרגש, אוקיי. אנחנו לא מצדיקים שום מעשים כמובן.
ברור שלא.
אני חושבת שאפשר עכשיו, בעקבות זה, אני ממש מקווה לפחות, ואם לי היה את הזמן, אז אני הייתי עושה את זה, אני תמיד כזה. לא, אבל אני באמת מקווה שעכשיו יהיה יותר שיח הזה, גם בכל, איפה שהצעירים מתרכזים, ובבית הספר, עכשיו קצת חופש, אבל אני מקווה שיהיה המון המון שיח, ושהדברים האלה יעלו, ונמשיך לדבר על זה, כי זה לא משנה מה יאמר, זה משנה איך יאמר, אבל נעבוד על זה, תקשורת זה תמיד משהו שצריך לעבוד עליו.
נכון.
אבל זה באמת חשוב שימשיכו וימשיכו לדבר על זה. אני רוצה ככה לסיום, כי אנחנו, תראו איך הזמן טס.
כן, לגמרי.
אני רוצה לסיום שתנסו לספר לי ממש בקצרה על איזושהי דמות מעוררת השראה עבורכם.
להגיד לך את האמת, ההורים שלי, באמת.
איזה כיף לשמוע.
כי באמת, נראה לי... בכל משפחה ומשפחה יש לך את האלה שאתה יכול כאילו להניח עליהם, אתה יכול לסמוך עליהם. ובאמת ההורים שלי, אם זה אבא שלי שכאילו עבר את כל צריך לדבר על זה גם, על כל הקטע של המבצע, מבצע משה, שבאמת אין לי מילים אפילו להגיד, להגדיר את איך, מה הם עברו, באמת.
כן.
וזה באמת טיפה חסר במודעות הישראלית, כאילו כל הקטע הזה של מה קרה, מה היה שם.
מדהים.
ובאמת רק להבין את כל מה שהם עברו, ואת מה שהם רוצים שאני אהיה, מה שהם כאילו מקווים שאני אהיה באמת, שאני אצליח בחיים, כי הם באמת עובדים, כאילו, למרות שהם, למרות שהם עברו את כל הדבר הזה, באמת הם הגיעו לארץ וחווים את מה שהם חווים גם, אבל עדיין הם לא מאבדים תקווה.
כאילו, אתה מרגיש שהם כזה, אבל איפשהו, כאילו, לא הייתה להם את ההזדמנות לחלום כמו שלך יש?
כן, לגמרי, ברור.
אתה חושב שיש אולי צעירים שעדיין קצת סוחבים את זה איתם ואומרים, כאילו, אני לא ממש יכול לחלום עדיין?
אני לא רואה סיבה שלא, כאילו, אתה חייב, מה זה חייב? כאילו, יש לך את כל האפשרויות פתוחות לפניך, אתה יכול לעשות הכל, באמת אני אומר.
נראה לי בסוף, זה צריך לקחת את זה כמו שאני בים, כאילו, אני הרבה פעמים שם לב לזה. שיש עכשיו גל, זה השאלה איך אתה לוקח את הגל עצמו, אם אתה לוקח את הגל בתור משהו להיאבק בו, לפעמים אתה לא תצליח, אבל אם דווקא לראות את זה, זה גם משהו שלי הרבה פעמים נותן את הכוח. שלראות שההורים שלי אישית, להם לא היה להם את האפשרות.
נכון.
ואני בטוח שעם הכוח רצון שיש להם, שהם פועלים והם למדו עם הקשיי שפה, הקשיי קליטה, והם התאמצו ופעלו, אני אומר, אם הם היו במקום שלי, הם היו אותי, הם לא היו רואים בכלל.
מדהים. כאילו עם כל העוצמות שלהם, אנחנו צריכים לקחת דוגמה ובאמת לעוף.
נוף למעלה לגמרי.
לאן שאנחנו רוצים. אני... כל כך, כל כך, כל כך שמחה שבאתם לפה היום, ממש. היה לי חשוב כל כך לדבר על זה. אני שמחה שהסכמתם, קודם כל.
תודה לך.
תודה לך.
ואפילו לא הספקתי להפתיע את חלק מהצופים ולספר על סבתא שלי, שהיא נולדה באתיופיה. סבתא שלי נולדה באדיס. טוב, אנחנו נקדיש לה אולי עוד תוכנית. נראה לי שיש לנו עוד הרבה הרבה על מה לדבר.
כן, נשתמע.
אנחנו בהחלט, אנחנו, אגב, שבוע הבא, אם דיברנו על כסף וכאלה, שבוע הבא אנחנו נדבר על מלגות. אז שווה להקשיב, גם בשבוע הבא. אני יכולה להגיד שיש גם המון קבוצות שהן מאוד מאוד מעוררות השראה. יש קבוצה של אתיופיות מעצימות זו את זו, ויש עוד, יש מלא. עוד לא הספקנו אפילו לדבר על חצי מהדברים שרצינו. אבל אני חושבת שהגיע הזמן לחלום, אני חושבת שהגיע הזמן לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות את זה, הדרך לשם היא ככה, ואני יכול לעשות את זה כי יש לי את כל הכלים. נכון. את כל הכלים ואת כל העזרה, את כל התמיכה, יש מלא מלא תוכניות של תמיכה. אסור לוותר.
לגמרי, כן.
אסור, 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 יש לנו את הכל. אז נראה לי שככה קצת קיצ'י, אבל אפשר להגיד שבעקבות ככה האירועים האחרונים, להזכיר לכולם שאנחנו פשוט שבט אחים ואחיות.
לפחות בשיר, כן.
לפחות בשיר, ואני, כמו שאני תמיד אומרת, מזה סדרת, סדרה מסוירת שהבן שלי רואה, שאנחנו רק שקי אור, כאילו זה מה שאנחנו, אנחנו שקי אור עם נשמה גדולה. ולכל אחד זה עולם ומלואו, וזה פשוט מדהים, אם רק נכיר אחד את השני קצת יותר טוב. אז עד הפעם הבאה, שנהיה שבת אחים ואחיות, אבל על אמת. נתראה. אהבתם את הפרק? שתפו חברות וחברים וכל מי שצריך את המידע. ספרו להם שיש לנו קבוצה שקוראים לה סטודנטים שיודעים נהנים יותר, או את הקהילה של אמהות באקדמיה, למי שזה רלוונטי אליה. וכמובן, אשמח שתדרגו את הפודקאסט הזה, כדי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אנחנו נתראה בפרק הבא.